חדשות כל חי. השעה 8. ערב טוב ושלום רב, באולפן איתי גדסי. 2.5 מיליון ערכות בדיקות אנטיגן שנרכשו על ידי משרד הבריאות נחתו היום בישראל. מחר יגיעו לישראל עוד כ4.5 מיליון ערכות בדיקה. הערכות ישמשו לבדיקת תלמידים במערכת החינוך במטרה לשמש את מתווה הכיתות הירוקות ולאפשר את המשך שגרת החיים להורים, לתלמידים ולמשק הישראלי. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר כי מיליוני הבדיקות יאפשרו לשמור על המשק פתוח ועל מערכת החינוך בתפקוד. שר החוץ יאיר לפיד השואה בוושינגטון נפגש הערב עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ייק סליבן. לפיד שיתף את היועץ לביטחון לאומי בדאגה הישראלית מהמרוץ האיראני ליכולת גרעינית ומכך שאיראן הופכת למדינת סף גרעינית. הוא אמר כי יש צורך בתוכנית חלופית להסכם הגרעין. שר הביטחון בני גנץ התייחס היום בוועידת הג'רוזלם פוסט לאיום האיראני ואמר כי ישראל מפתחת יכולות הגנה והתקפה בסייבר, והוסיף, פיתחנו כלים טכנולוגיים ותפעוליים שיבטיחו את ביטחוננו נגד איראן גרעינית. יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, נטש היום בזעם את הדיון בוועדת הבריאות של הכנסת בנושא תקצוב בתי החולים, לאחר שמשרד האוצר סירב לספק נתונים. חברי הוועדה מהקואליציה מאתרגים את האוצר ומאפשרים את המשך ההתעללות בבתי החולים הציבוריים, אמר פינדרוס בצאתו מהוועדה. מזכיר המדינה האמריקאי היוצא מייק פומפאו מצהיר כי ההתייחסות לישראל כמדינה כובשת הוא עיוות המציאות. שקר הכיבוש מאפשר לאויבי ישראל לפעול באגרסיביות, קידום ההטייה הנפוצה הזאת הפכה לנשק העיקרי נגד ישראל בדור המודרני. ישראל אינה כובשת, כך אמר פומפאו בוועידת ג'רוזלם פוסט. משטרת ישראל עצרה אחר צהריים קטין ערבי בחשד לידוי אבנים לעבר כלי רכב במזרח ירושלים. במהלך פעילות כוחות מג"ב במזרח העיר התקבל דיווח על אירוע בו יודו אבנים לעבר רכבים שחלפו במקום. בחיפוש בתיקו של החשוד הותרו הבגדים, אותם לבש בעת ביצוע העבירה. פעוטה כבת שנה נכוותה אחר הצהריים ממים רותחים בבית פרטי ברכסים. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מעדכן כי כונני מגן דוד אדום וייחוד הצלה העניקו לפעוטה טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותה במצב בינוני לבית החולים רמב״ם בחיפה. הלילה ומחר יחול יום פטירתו של מייסד ומחולל רעיון הדף היומי, הגאון הרב מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה. המונים צפויים לעלות לקברו בהר המנוחות ולהדליק נר נשמה לעילוי נשמתו. הלילה ב-11 נשדר כאן בכל חי תוכנית מיוחדת על פעילותו התורנית ומורשתו הדף היומי. ולסיום נזכיר למאזיננו כי החל מהערב ליל זין בחשבן יתחילו בני אשכנז באמירת ותן טל ומטר ובני עדות המזרח באמירת ברך עלינו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום צפוי גשם מקומי בדרום הארץ ובמרכזה, קיים חשש קל משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, וביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בכל חי, ערב טוב, כמו שנאמר בחדשות, ליל זין במרחשוון, ואנחנו מתפללים לבואו של הגשם, שיהיו גשמי ברכה לטובה ולרפואה, לכל בית ישראל, גם שנת שמיטה השנה, ו... הכל קשור ביחד. אנחנו חוזרים לענייני היום, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב.
ערב טוב, גדול יום הגשמים כיום שנברא העולם, זה אין חשמל.
כן. אולי צריך להגביל אותך כפוליטיקאי?
אולי צריך להגביל עוד לפני שאני פוליטיקאי, אולי כשאנחנו נולדים צריך להגביל אותנו.
כן, הגענו לרמה של ממשלת ריפוי מסוג חדש.
זה לא יאומן, לדעתי נאמר פי וכשילו. אדם שבא מסן פרנסיסקו, ההורים שלו באו מסן פרנסיסקו, שהיהודים בסן פרנסיסקו, בכלל בארצות הברית, אני לא יודע אם הם מגיעים לשליש אחוז או לחצי אחוז. וההשפעה של היהודים בארצות הברית היא אדירה על כל המפלגות, בעיקר המפלגה הדמוקרטית, אבל גם הרפובליקנית. כולם יודעים איך היהודים מפעילים את, את, את כל הארגונים האלה, שגם שכל הסנאט יהיה לטובת היהודים. שיקום נשיא ארצות הברית ואומר, אני מאוד שמח שיש יהודים בארצות הברית, אבל צריך להגביל את כוחם השפעתם הפוליטית. מה היה העולם מזדעזע? מה היה עושה איפאק? מה היה עושים כל הארגונים היהודיים נגד הנשיא הזה? היו דורשים ממנו להתפטר באותו הערב. ופה, שקט של בית קברות. ראש ממשלה הולך למוזיאון הסובלנות, תראה את צחוק הגורל. מדבר בעיתון ג'רוזלם פוסט, הוא לא מדבר על יהודי ארצות הברית שאנחנו מכירים שהם תומכים בישראל, הוא מדבר אל הדיפ סטייט, אל הפרוגרסיבים בשמאל העמוק, הוא אומר שהוא צריך אותם, את החרדים הוא אוהב מאוד, הוא מאוד שמח, אם היית שומע, אתה יכול לשמוע את ההקלטה מבלי ללמוד ליבה, אתה יכול לראות באנגלית, אתה שומע, we need limited them, אנחנו חייבים להגביל אותם, ההשפעה הפוליטית שלהם. אני דורש מנפתלי בנט כחבר כנסת, כנציג ציבור. או שאתה מתנצל, או שאתה מתפטר. אין לך שום זכות לגיטימית להיות ראש ממשלה במדינת היהודים. אם טעית, אם זה תתנצל. יצא לך, לא, אם לא התכוונת לזה, תתנצל.
ולמה אני חושב שקשה להניח, כמה שאתה מנסה ללמד זכות, שהוא לא התכוון ופי וכשילו, כי הוא קורא מתוך טקסט כתוב, שמישהו כתב בעברית, וזה עבר תרגום לאנגלית, וליטשו כל מילה. זה נאום של ראש ממשלה. יש כמה אנשים שיושבים על כל נאום. זה לא חבר הכנסת הרב אייכלר, שחלילה מחר עלול לפלוט איזה משפט שנשמע לא טוב, ומיד מתקן את עצמו, מבהיר את עצמו, אולי מחר תדבר בשפת היידיש, ושנתרגם את זה לעברית, אולי המילה תשמע לא טוב. תגיד, לא, פה מדובר בטקסט כתוב, מסודר, הנה בוא נשמע את השורה הזו.
But you actually want that debate, right? In Israel, right? In Israel, without, for example, the religious aspect, would not be an Israel I want. Because we are the Jewish state, I'm happy there's Haredim. But we need to limit their political sway. I wouldn't want an Israel without a left wing. While clearly I feel differently on many issues. I'm happy there's that counter so we can debate it.
כן, אפשר להביא פה את התרגום מילה במילה, אומר בנט במילים פשוטות, יש לנו במדינה שלוש כוחות פוליטיים, כוח לאומי, שהייתי אומר שהוא הימין, הגישה הגלובלית, ההומניסטית, שהייתי מכנה אותה שמאל, והדתיים, חרדים ואורתודוקסים. במציאות אנחנו זקוקים למעשה לשלושת הוקטורים. אנחנו, המדינה היהודית, אומר בנט, אני שמח שיש חרדים, אבל אנחנו צריכים להגביל את ההשפעה הפוליטית שלהם. לא הייתי רוצה ישראל בלי שמאל, וממהר גם להסביר למה צריך להגביל את החרדים. הרב אייכלר, מתוך טקסט כתוב כנראה, אבל לא יודע.
לפי מה שאתה אומר, אז הוא באמת, בעצם מתאבד יפני. לפי מה שאני אומר, שאולי הוא, זה יצא לו לא טוב, אז הוא יכול להתנצל. אבל אם זה באמת מכוון, אז למה הוא מתכוון? הוא רוצה להתאבד? פשוט להתאבד?
לא, הוא רוצה בוחרים חדשים.
אין לו, מי זה בוחרים חדשים?
אנשים שהצביעו עד היום לליברמן, ללפיד, כן?
האנשים של ליברמן לא מדברים אנגלית. האנשים של ליברמן הם לא השמאל העמוק. הוא מדבר על
הפרוגרסיבים. או שבנט חושב שהחרדים לא מבינים אנגלית, והוא בשפה הזאת הרשה לעצמו, אתה יודע, הוא אומר, טוב, הם לא יודעים לימודי ליבה, עם ההתנסות הזו, בטח רמתים לו.
אני לא רוצה ללמד עליו זכות, אני דורש ממנו בכל הרצינות. ואני מדבר בשם ציבור שבחר בנו, 16 מנדטים. או שהוא מתנצל, או שהוא מתפטר. אין לו שום זכות, סמכות להיות ראש ממשלה במדינת היהודים. ואני רוצה לספר לך משהו. הייתי בקנדה, כשהיה שם משאל עם במונטריאול, בקוויבק, זה מחוז בקנדה, לעצמאות. שם רב הציבור צרפתים, הם לא רוצים להיות חלק מקנדה. והיה שם משאל עם שנפל על 50.25%, זאת אומרת חצי אחוז היה בעד יישאר עם קנדה, ו-49.5% רצו להיפרד מקנדה. יש שם ראש ממשלה לאומן צרפתי באזור במחוז קוויבק, אני הייתי שם. והוא עלה לרדיו ואמר את האמת העובדתית, שחצי אחוז המיעוטים והמהגרים הם שהכריעו את גורלה של קוויבק. כמה כזאת ויצעקו בכל התקשורת הקנדית, שהאיש תוך 18 שעות נאלץ להתפטר מתפקידו. עד הבוקר היה לחץ מסיבי, במשך היום הוא התפטר. אם בנט לא מתנצל, הוא חייב להתפטר על הגזענות, על האנטישמיות ועל הדברים הנוראים שהוא אמר. אם הוא מתנצל ואומר שהוא לא התכוון, אז זה משהו אחר. אבל אם הוא לא יתנצל, הוא חייב להתפטר.
טוב, מעניין מאוד הדברים הללו. הרב אייכלר, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין. תגיד, אתה מזהה כבר פגיעה בציבור החרדי בממשלה הזו? אני לא מצליח למצוא, חוץ ממשרד הדתות, אם נוציא אותו רגע מהעניין, ששם יש שר שאני מנסה להבין לאן הוא הולך, מה הוא חותר, מה הרעיון. כממשלה, אני אומר, בתקציב, תאיר את עינינו.
קודם כל, שלושת הגזירות הכלליות כאילו, שליברמן עשה, שלושתם מכוונים נגד הציבור החרדי. אחד, גזירת האימהות העובדות שלקחים להם את הזכות להנחה, שזה פשע, פשוט פשע, פשע של שנאה נגד נשים עובדות מסכנות עניות שזקוקות ללחם הזה. הדבר השני, שזה לכאורה בשם אלוהי הסביבה, אלילות הסביבה, העניין של חד פעמי, ששוב מכוון לאותו ציבור שמשתמש בחד פעמי הכי הרבה, ודווקא בחד פעמי הדק. והדבר השלישי, השתייה המתוקה שהילדים החרדים שותים. אז הנה יש לך שלושה גזרות מכוונות נגד הציבור החרדי בדווקא. אמנם גם אחרים סובלים. יש את העניין של תקציב הישיבות, אמנם הבסיס נשאר, אבל היינו מקבלים עוד 400 מיליון שקל, ביותנו בקואליציה, ועכשיו אנחנו נפסיד את 400 מיליון שקל האלה. חוץ מכל את... המאות,
okay. תזכיר אתה, לי. לא, אתה מצליח להבין את תוכנית הדיור עכשיו עם ביטול העיר החדשה ליד קריית גת, עיר חרדית שכבר הייתה ממש בשלבי תוכניות מתקדמות, מחזירים אותנו לכסייפה.
קודם כל, יש פה עוולה כפולה. מערב קריית גת הייתה בידי החרדים לפני 20 שנה. לפני 15 שנה כבר הוחלט, התחילו כבר לגמור את התוכניות, הייתי לפני הרבה שנים אצל אמרם קלאג'י שהיה מנכ״ל משרד הפנים אם אתה זוכר, ואז ראש העיר של קריית גת ביקש ממני לשכנע במשרד הפנים, היה לו סכסוך שם איתם של חלוקת הגבולות שיתנו לו את זה, אתה יודע, זה היה שייך לשפיר והוא רצה את זה לקריית גת, ובכך ייצאו 10,000 דירות לחרדים. אנחנו מדברים על זה קרוב ל-20 שנה. עכשיו יש שם איזה בעיה, אני מבין שאדמת חרסית, לא יודע בדיוק מה, אבל ללכת ולבטל את התוכנית הטובה הזאת בקריית גת, ולא זו בלבד. בקרמי גת הוא בנה בניינים של 20 קומות כדי שחרדים לא יוכלו לקנות שם. וללכת, זה העוול הראשון. העוול השני זה לשלוח אותנו לתוך כסייפה. אל תקרא לזה כסיף, אני הייתי שם לפני 10 שנים כבר. כסייפה היא העיר הענייה ביותר בארץ. ההבטלה הגבוהה ביותר בארץ של בדואים.
צריך גם את דרכון, דרכון כדי להגיע לשם. אני לא חושב שאנחנו גם, יש שם אותם שעות. יש איזה פער של כמה שעות.
לך תראה כמה, מה קורה על הכבישים שם. מה שקורה שם עכשיו באזור באר שבע והדרד עם הכבישים, עם ההשתוללות בכבישים. אתה יודע למה אני מתכוון?
לא.
יש עכשיו הרבה פרסומים שהמשטרה ממש חסרת עונים. ההשתוללות בכבישים שם, היא ממש אפקר.
כן, יש מדי פעם כל מיני ככה סרטונים.
אז מעבר לכביש הזה, הם מצאו בקעה ישרה, ואומרים, 5,000 דונם נדמה לי, ואומרים, זה יהיה לחרדים. ויש כמה אינטרסנטים חרדים שכל הזמן דוחפים את זה. 10 קילומטר משם יש...
אבל הם לא יגורו שם.
בדיוק, הם ישלחו את האחרים, את העניים. ב-10 קילומטר משם יש עיר בשם ערד, יש שם אלפי חסידי גור, והעיר שלמה, עושים הכל כדי להרוס אותה ולא לאפשר שהחרדים יבואו לשם, אבל בתוך ספר רוצים להשיב אותן. אז אני שואל את כל אלה שרוצים ללכת לכסיף, למה לא להרד? אם אתה כבר 10 קילומטר משם. שזה עיר קיימת, מה אתה הולך לשם אותנו במדבר שם?
אתה רואה את הרב אייכלר, אתה עוקב אחרי ועדת החקירה הממלכתית של אסון מירון?
היות ואני מאוד מאוד מעורב אמוציונלית ורגשית שגיסי נהרג שם, אז אתה מבין שאני עוקב אחרי כל מילה וכל דבר, אני מחכה לראות את ה...
אז אנחנו אתמול למשל שוחחנו עם חבר הכנסת הרב אשר ואחרים.
עד אז אני לא רוצה לדבר מילה.
לא, אני רק שואל אותך, אל תדבר, תגיד מה שאתה רוצה אחרי זה, אני רק אשאל ואז תגיד, אני לא רוצה לענות, זה בסדר. יש הרבה מאוד חברי כנסת שלפני שקמה ועדה, הזהירו מפני ועדת חקירה ממלכתית, מהחשש מי יודע מי יהיה בוועדה הזו. ביניהם היה חבר כנסת הרב אשר, שאתמול אומר כאן בשידור, בגלל הלחץ הזה שלנו הקימו ועדה נורמלית, שבאמת עושה, נראה שהיא עושה לפי שעה מלאכה טובה. אתה חותם על אמירה כזו?
אני רוצה לראות את התוצאות. אם התוצאה תהיה, מה שצריך לעשות, להסיר כל מכשול, נדמה לי שמעת לך את זה אז, להסיר כל מכשול ולעשות להכין תשתיות של שטחים, שיהיה שם מעגלים של הליכה, כמו שעשו להבדיל במקה, אחרי שנהרגו שם יותר מ-900 אנשים מרמיסה, ועשו שם, השקיעו שם 25 מיליארד דולר. אני לא מבקש שישראל תשקיע 25 מיליארד דולר במירון, אבל לפחות 250 מיליון עולה אצטדיון ל-10,000 איש בנתניה, יותר מ-250 מיליון עלה בפתח תקווה. אני רוצה שבמירון יעשו תשתיות שאנשים יוכלו לקיים את התהלוכות ולקיים את ההדלקות ולקיים הכל בתשתיות רחבות וגדולות של השקעה עצומה. אם זה יהיה התוצאה, אז אנחנו לא נוכל לשמוח אף פעם, אבל בכל זאת נוכל להמשיך. אם התוצאה תהיה שונה, נדבר אז.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך.
תודה רבה, הצלחה.
בשורות טובות. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו אבי רבין, הערב טוב.
טוב.
סקר שמתפרסם לפני זמן קצר, מנו גבע, ערוץ 12, הסקר הזה נותן בעצם שתי אופציות בפני משתתפי הסקר, למי תצביע בבחירות אם בראשות הליכוד יהיה נתניהו, ולמי תצביע בבחירות אם בראשות הליכוד יהיה יולי אדלשטיין, תוצאות מעניינות.
כן, תוצאות מעניינות, ובעיקר אתה מגלה שגוש הימין וגוש חרדי מטפס כאשר נתניהו לא נמצא שם ברשות הליכוד, מה שמלמד שהליכוד באמת גרף מנדטים גם מחרדים, בעיקר משש שמטפסת ל-11 מנדטים, ואם יולי אדלשטיין עומד ברשות הליכוד, אבל זה כנראה פחות מעניין את הליכודניקים, וודאי לא את נתניהו, כי במידה ונתניהו עומד ברשות הליכוד, הרי שהליכוד עם 34 מנדטים, בעוד יולי אדלשטיין ברשות הליכוד מביא רק, או אם תסתכל על זה, גם יולי אדלשטיין מצליח להביא 20 מנדטים. וגם מפלגת ימינה עולה ל-8 מנדטים, ואם יולי אדלשטיין עומד בראשות הליכוד, והציונות הדתית מטפסת. ומה שעוד לומדים מהסקר הזה, שיולי אדלשטיין מצליח ליצור קשר עם מפלגות נוספות, שנתניהו לא הצליח, ואולי להרכיב ממשלה. זה בעצם העילה לריצה של יולי אדלשטיין, האמירה שאני מצליח להוציא אותנו מהאופוזיציה, ואתה נתניהו לא תצליח. אני חושב שעוד נתון אחד חשוב לומר מהסקר הזה, האם מצביעי הליכוד מאמינים לאדלשטיין שאומר שאם נתניהו לא נגיע לשלטון, אז רוב מוחץ, 86% לא מאמינים לאדלשטיין באמירה הזו, שאומר נתניהו לא יביא אותנו לעולם יותר לשלטון, וגם מחוץ למצביעי הליכוד, 68% לא מאמינים לאמירה הזו של אדלשטיין. בוא נאמר ככה, בפן כללי לסיכום, הסקר הזה לא ממש טוב לי ולאדלשטיין.
אבי רבינה, תודה רבה לך, ערב טוב להתראות.
תודה, ערב טוב.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885.
עמק במבצע טעים במיוחד. קנו אריזת עמק, התקשרו ל-03-373-8000, ענו במהירות המרבית על 3 שאלות, ואולי גם אתם תהיו בין 150 הזוכים במארז עמק מפנק עד הבית. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו?
מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר.
תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי. סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י"ג בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702 או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
לוזון, בית הספר להסמכת מאתרים לנזקי מים, מזמין אתכם ללמוד קורסים מרתקים ולרכוש מקצוע מכובד. בוגרי בית הספר הינם חברים באיגוד מאתרי נזילות וטרמוגרפיה בישראל. לפרטים והרשמה, כוכבית 2195, כוכבית 2195.
זמן חורף החל. נראה לכם ארוך מדי, קשה מדי. מלון ציפורי בכפר מזמין אתכם לסופש איכותי ומפנק בסימן לך לך לזמן חורף. בסופש פרשת לך לך, עורך המלון נופש איכותי ומפנק בהשתתפות הרב שלמה לוינשטיין והחזן יחיאל ליכטיגר, החווה של חווה, רחצה בבריכת יד בנימין, זיץ חסידי, סעודות שבת מפוארות ועוד המון פינוקים ואטרקציות. לך לך לזמן חורף, כי הנופש הזה יכניס אתכם לזמן ברגל ימין. ציפורי בכפר, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס,
ליהנות
מכל
העולמות.
ציפורי קלאס,
כוכבית 30-44.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה, מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת.
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
חרדה, דיכאון, כפייתיות, אפשר להשתחרר מזה. תתחילו לעבוד מהראש ולטפל בבעיה מהשורש. לאמן את המוח בשיטה מתקדמת ומוכחת, להחלים ולצאת לדרך חיים חדשה. Alpha Brain Center, כוכבית 6252, כוכבית 6252. טיפול לא תרופתי המוכר במרכזים רפואיים בארץ ובעולם.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לעניין אחר, הכנסת היום מציינת, ובכלל, מדינת ישראל מנסה מדי שנה לציין יום למען בריאות הנפש, אבל עכשיו כבר יש שדולה לבריאות הנפש בכנסת. המטרה היא קודם כל לנסות להרים ולהגדיל את כמה שניתן את המודעות בציבור הרחב, לא רק למען החולים, למען בני משפחותיהם, לנסות לנפץ את הסטיגמות. אחר כך המטרות הנלוות זה באמת לשפר את רמת השירותים של מדינת ישראל, בבתי החולים לחולי הנפש, בקופות החולים, בסל השירותים, במענה, בייעוץ, בתמיכה שצריכה גם המשפחה לפעמים, דברים שהיום נמצאים בתחתית סולם סדר העדיפויות של מערכת הבריאות בישראל, לצערנו, החצר האחורית, אפשר לומר לזה כך, ויש חברת כנסת שנכנסה בכנסת הנוכחית, שהביאה איתה מסע חיים שלם בעניין הזה, ומניפה את הדגל הזה בגאון, מעל כל במה, והיא כבר עומדת היום בראשות השדולה לבריאות הנפש, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, שלום וערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. אני מתנצלת מראש על הרעש, אני נמצאת פה באיזה תרגיל של איחוד והצלה אנשים, אז אם אתם שומעים אמבולנסים וזה, אל תיכנסו ללחץ.
לא להיבהל, מדובר בתרגיל.
נכון, לגמרי. אז כן, אני רק אדגיש ואדייק שדווקא לא כל שנה הדבר הזה צוין בכנסת, דווקא זה לראשונה 73 שנה שהכנסת עובדת וקיימת, לא היה דבר כזה, ולראשונה עכשיו היה יום מיוחד, יושב ראש הכנסת נאתר לבקשתי לקיים יום מיוחד בכנסת לבריאות הנפש, שמשמעות הדבר היום כולו נע סביב הדבר הזה, בבוקר ועדות מוועדות שונות דנו בנושא, כל ועדה בתחומה היא, אחר כך היה כנס שלי, והובילה איתי את זה חברת הכנסת אמילי מואטי, כי כמו שאמרת, זה באמת חוצה מגזרים, מגדרים וסיעות.
בדיוק.
וכן, ואחרי צהריים היה דיון סיעתי בסיעה, שגם מתעסק בנושא הזה. אז זה התיקון הקל שרציתי להעיר.
אוקיי.
עכשיו אני אגיד לך...
זה לא תיקון קל, זה תיקון משמעותי, כי מדובר באמת בפריצת דרך ועלאת מודעות, כמו שלא הייתה כמוה.
נכון.
אז אני קודם כל באמת מברך על היוזמה ועל הדברים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תופעה שחוצת מגזרים, אנחנו עכשיו מדברים לקהל רחב, קהל חרדי, על כל גווניו, חסידים, ליטאים, ספרדים, גם כאן מהציונות הדתית שמאזין לנו עכשיו. וכולם מכירים מישהו קרוב, רחוק, אפילו במעגל החמישי והשישי שלנו, שכן, מישהו שלוקה באיזושהי התמודדות נפשית כזו או אחרת, אבל מיד אנחנו מתמלאים בסטיגמות, אנחנו מתקשים להתייחס למחלת נפש כמו למחלת גוף. למה? איפה, מה את מכירה מהניסיון הרב שלך?
נכון, אז אני אגיד לך קודם כל שאני כבר 15, עוד, אני חצי שנה בכנסת, אבל לפני כן הייתי במשך 15 שנה בתוך החברה האזרחית בתחום של בריאות הנפש, בריאות הנפש והתמכרויות. בהחלט חוצה מגזרים, מגדרים, מה שלא תרצה. עכשיו, הסטיגמה, אני אגיד את זה בצורה מזעזעת, אבל זה אמיתי. הסטיגמה, שכולם ישמעו, אני אחזור על זה עוד פעם, הסטיגמה הורגת. וכשאני אומרת הורגת, אני לא מתכוונת כמשל וכשנינה, אלא אני מדברת כפשוטו. ולמה אני מתכוונת? להבדיל, כמו כל מחלה סופנית אחרת, כשאתה מוצא את הגידול כשהוא קטן ואתה מטפל בו, הסיכויים שתחלים ממנו ותחיה חיים משמעותיים, הולך וגדל ככל שנקדים ונגלה את הדבר הזה. בדיוק ככה בבריאות הנפש. ככל שנקדים ונגלה את המצוקה הרגשית הקטנה, שאנחנו דואגים להתעלם ממנה ולא, ולהכחיש את קיומה בגלל הסטיגמה, בגלל שזה משהו דמוני, מפלצתי של חונה נפש, פסיכופת, כל אחד שלא עלינו רוצח, ישר לוקחים אותו, אתה יודע, לפסיכה פסיכיאטרית, והופכים את הדבר הזה למשהו נורא והיום אלים ואגרסיבי, ולכן אתה לא רוצה להיות מזוהה לזה, וכשהילד שלך אומר, כואבת לי הבטן, אז אמא לא תיקח אותו, תיקח אותו לבדיקות, גופניות, כאלה ואחרים, היא לא תחשוב לרגע, אולי הוא צריך סוג של פסיכולוג, איזה טיפול נפשי, כי מישהו העליב אותו, כי הוא נכנס לאיזה תיכאון. וכשלא מטפלים בזה, כשזה קטן, חלק מהאנשים, שני שליש מהאנשים, אולי יצליחו לצאת מזה בכוחות עצמם בלי טיפול נפשי, מקצועי. אבל שליש יפתחו את זה, וזה יגדל להם, ויגדל עד שלאט לאט, אם לא יתפסו את זה בזמן, בעוד כשיש בן אדם ולאט זה קושי, הקושי יתפרץ בתוך הבן אדם וילך ויגדל, והבן אדם ייעלם, והמחלה תשתלט ותהיה שמה. ואז לא עלינו... אנחנו שונים מקרים של אובדנות.
מגיעים של, לנקודת על חזור.
על חזור לגמרי.
וכולם אומרים ככה. איפה היינו, איך לא ראינו, בדיוק, איך לא סתקנו, למה לא אמרתם.
כן. ממש ככה, ואני רוצה לומר אותם באמת מעמקי ליבי, שאני אומרת לך, הסטיגמה הורגת, כי היא חודרת לא רק שאתה מסתכל על האחר ואומר, הוא פסיכי, הוא משוגע וכל המילים הנפלאות האלה, אלא בעיקר חודרת למתמודדים עצמם ולבני המשפחות שלהם. וכשבן אדם מרגיש קושי, הוא לא יעיז להגיד, רגע, אולי יש בי משהו, אולי אני אלך לפסיכיאטר, אולי אני אלך לפסיכולוג, לא, כי יש סטיגמה, כי זה נורא והיום, ואז הוא לא מסכים לטפל בעצמו, ושמה שורש הבעיה. אנחנו נבראנו כולנו בצלם, ואנחנו סיימנו את פרשת בראשית, אנחנו עוד שנייה בלך לך, אנחנו מודעים לזה שהגוף האדם מורכב מנפש וגוף. אחד הם, אי אפשר לפצל את זה, הפיצול הוא לא נכון, הוא טעות איומה, יש נפש ויש גוף, ואחד הם, וצריך לטפל בשניהם ביחד.
ברור, נפש בריאה בגוף בריא, ואנחנו, נכון? שאנחנו מתפעלים, אנחנו מתפעלים קודם כל על בריאות הנפש ועל בריאות הגוף.
וכל המציל נפש אחת מישראל, כן. אז, נפש כתוב, לא גוף, ואני באמת פונה לכולם.
אז בואו ננסה רגע, אולי ככה למקד את סיום שיחתנו בשורה מעשית יותר. שומעים אותנו עכשיו ציבור רחב, הוא שואל, כן, אני מזדהה עם המצוקה, אני יודע, אני גם נגוע בסטיגמה הזו, מה עליי לעשות? מה... איך אני כאזרח קטן בצד מן השורה יכול במשהו לסייע במאבק הזה?
אז קודם כל אני אומרת שני דברים. דבר ראשון, זה באמת לא רק כלפי, לא לחפש את האחרים שיש להם אולי מצוקה, אלא גם לדעת, להסתכל פנימה לתוכנו. אתה יודע, זה שיעור בפילוסופיה, אבל אני ממש מאמינה בזה. כלומר, גם אנחנו, כל אחד, גם אתה שמדבר איתי, כולם פה, כולנו צריכים חוסן נפשי, להתמודד עם קשיים, לכולנו יש משברים. לדעת, להיכנס פנימה ולהגיד, רגע, מה קורה לי? מה קורה לי? רגע, אני עכשיו באיזה אירוע, איך אני מרגיש? לדעת לדבר גם עם עצמנו, שזה דבר ראשון, ולא לפחד מזה. מותר לדבר, מותר לנו לשקוע לפעמים בקשיים, בדיכאונות כאלה ואחרים. כשאנחנו מודעים לזה, אפשר גם לצאת מזה. ובוודאי לפתוח עיניים כלפי האחרים, ולא מיד להגיד, אוקיי, אמא, הוא קצת שונה, אני מרחיק אותו ולא מתייחס אליו, והוא קצת מוקצה ועדיף ומדבק, אני לא מתקרב אליו. אלא כן לפתוח את העיניים, כן לדעת להכיל, לא להיות כאלה שבאים ואומרים, מה צריך לעשות, אז תתאשפז, אז לא, פשוט לשבת ולהכיל, ולדעת לעטוף ולחבק, כי שוב, אני לא רוצה להגיד הם, אלא, אבל אני כן לצורך השיחה אגיד, הם זה אנחנו, כולנו פה אנשים, וכמו שיש באמת מחלות, אף מחלה היא לא נעימה, אבל כמו שיש מחלת גוף, ככה יש מחלה נפשית, שהיום מחקרים מראים שזה ממש מחלה במוח.
כן.
זה כמו אלצהיימר, זה לא משהו שונה מזה.
כן.
זה לא מדבק, טוב. זה לא כלום. אני באמת קוראת לכולם, עכשיו אני זו הזדמנות מצוינת. יש היום במדינת ישראל מרכזי משפחות, שזה גם מילם וגם יעל וגם עזר מציון.
בית חם.
עוזרים, כן. בית חם, כן, אריה מונק, הרב אריה מונק היה אצלי היום בכנסת. באמת, יש לא מעט מקומות שאפשר להיעזר בהם, בחינם, בלי כסף, לבני משפחות, בסדר, למתמודדים, זה סיפור אחר, אבל גם להם יש. לא לפחד לבוא ולבקש עזרה. זה לא פשע, לא חטאתם, לא אביתם, לא עשיתם שום דבר רע. אני, עוד משפט אחד ברשותך. יש לי גם קרוב משפחה שהוא עצמו מסרב להיחשף בגלל הסטיגמה. אני לא יכולה לפגוע ברצון, אני לא חושבת שזה פגיעה בכבודו. רגע, אז אני רק אגיד שחלק מהעניין הזה, זה שזה באמת פשוט, הם לא מוכנים לדבר על הנושא הזה, לא פונים לעזרה.
אנחנו מצאנו אחד שמוכן לדבר, ושהיום לראשונה ככה חושף בשביל רבים אחרים. טוב, הוא ציניקן ומצחיקן כזה, אז הרבה יותר קל לו, אני חושב. מיד נדבר איתו. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה לכם, שהעליתם את זה למודעות, לדבר על זה, לא לפחד. תודה לכם.
תודה. ערב טוב. הסופר והעיתונאי יצחק פלדמן, שלום לך, איציק.
שלום, אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז אנחנו מכירים אותך כשנון, מי שנותן את המשפט הנכון בזמן הנכון, עם שנינויות ועקיצות ובדיחות והומור, וסופר בחסד עליון. הציבור החרדי קורא ומכיר אותך ויודע לך. ופתאום אתה היום משום מקום בא ואומר, אני לא מתבייש בזה, אני לוקח כל יום ציפרלקס.
תודה על המחמאות, אני כבר מתחיל לחשוב אחרי כל מה שאמרת, שאולי לא כדאי לי להסתראיין עכשיו, כאילו פתאום...
לא, אולי כדאי לשנות את המינון.
שמע, קודם כל זה לא משום מקום. אני באמת, באמת התפלאתי, כתבתי את זה היום תוך כדי, כי ראיתי שעוסקים בנושא, ואמרתי, אני גם אגיד את מה שיש לי להגיד, אבל כבר אמרתי כמה פעמים, אולי לא אמרתי את המילה ציפרלקס, אמרתי מסביב אין ספור פעמים, אני הוצאתי ספר שעוסק הרבה בנושא, וכתבתי על הכריכה שלו, כלומר שגם מי שלא קנה ורק עבר בחנות ספרים והסתכל, כבר ראה והבין את הסיפור שלי. כן, שמע, אני מבחינתי... אמרת שאני ציניקן, שאני... יכול להיות, אני אוהב לצחוק, אני אוהב שצוחקים סביבי, אני אוהב שנחמד ושאנשים טוב על הלב, אבל יש מקום אחד שבו הצחוקים נגמרים מבחינתי. וזה המקום הזה של הנפש, של חרדות, של דיכאון, של שלוות הנפש, זה דבר שאני...
תתאר לנו את המושג הזה שנקרא חרדה. מה זה חרדה?
אני אנסה לתאר, דיברה פה מכל חברת הכנסת וולדינגר שבאמת עושה עבודת קודש, אני מסתובב בכנסת וכשהיא נכנסה לכנסת ואני ראיתי פתאום שהיא מתחילה לדבר על הנושא הזה, אז אמרתי, זאת הייתה פעם הראשונה ששמתי לב ובעצם לא עוסקים בזה בכנסת וזה היה קצת מוזר, זה המקום שבו דברים, איכשהו דברים שקשורים אלינו, מבחינת תקציבים, מבחינת מדיניות, נקבעים, זה לא קורה ופתאום זה כן, פתאום מישהו מביא ומנסה להרים את הנושא הזה. אבל כן חשוב לי לציין, כשאנחנו מדברים פה ברדיו חרדי, בבמה חשובה חרדית, היא אמרה בסוף, שמעתי בעיקר כך בסוף שהיא אמרה, שצריך לא להיבהל ולא להתרחק מאנשים שלוקים בבעיה הזו, גם אם קצת נראים שונה או דברים כאלה, יש, כמובן הבעיה הזאת של, של אנשים שיש להם בעיה נפשית והם בגלל זה נראים קצת שונה או מגיבים שונה, הבעיה הזו קיימת וזה עוד בעיה. אני רוצה לדבר על משהו הרבה יותר בסיסי. אנשים שנמצאים בינינו ובין המאזינים שלנו, אתה יודע, המחקרים מדברים על אחת לשמונה אנשים שלוקים בחרדה, התקפי חרדה, כנראה זה אפילו יותר, אז מבין, צריך להבין, אחד מתוך שמונה מהמאזינים שלנו עכשיו, מבינים טוב מאוד על מה אני מדבר, ואם לא על עצמם, אז על בני משפחה או חברים, זה אנשים שנראים אותו דבר, ואתה לא תדע בחיים שהם חווים עכשיו משהו פנימי, אבל המשהו הפנימי הזה שהם חווים, ואני מדבר מתוך חוויה מאוד קשה של שנים ארוכות, המשהו הפנימי הזה שהם חווים הוא בעצם גיהנום, שאתה יודע, אני לפעמים אומר, לאחמדינג'אד אני לא מאחל דבר כזה. זה כלומר, כאילו גנום, זה איסורים קשים, נפשיים, פנימיים, עמוקים. אני עכשיו לא אכנס ביוק להגדרות, אתה יודע, המדעיות, הפסיכיאטריות, של מה זה חרדה ומה זה דיכאון ומה גורם ואיך זה נגרם.
לא, אבל חשוב לשמוע את המשפטים שמדובר במשהו שמשתלט עליך, והוא סבל ואיסורים שאתה לא, אתה חסר עונים מולו.
אני אגיד לך יותר מזה. אחת הבעיות, שאל אותי היום מישהו, אחרי שכתבתי את מה שכתבתי, פנה אליי איזה מישהו, אומר לי, אבל איך זה יכול להיות, אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים ובחיים לא ראיתי דבר כזה עליך. אמרתי לו, זו ביוק הבעיה. אתה לא מראה לסביבה שלך את בשעה שאתה חווה. זה יכול להיות התקף שהוא חד פעמי במהלך היום, זה יכול להיות לאורך זמן, זה יכול לבוא בשרשרת, כל מיני, זה בא בכל מיני וריאציות, אבל אתה לא מראה את זה לסביבה שלך, ואתה מנסה כמה שיותר, כמה שאתה יכול, כמה שאתה מסוגל, תלוי בעוצמת ההתקף ותלוי בחוזק הפיזי שלך, אתה מנסה להיראות רגיל, אבל מבפנים אתה חווה תחושה שהיא זהה מאוד, אחת ואחת להתקף.
אז מה אתה רוצה לומר בעצם?
אני רוצה לספר דבר כזה. אני התחלתי לחוות את החוויה הזאת לפני, במבצע צוק איתן, אנחנו מדברים על לפני 8 שנים. אני לא יודע עד היום אם זה קשור למלחמה שהייתה, אני גר במודיעין עילית.
רגע, על הקו השני, תוך כדי, אתה יודע, בלי תיאום, בלי שידעתי שאתה הולך לומר צוק איתן, אתה אומר את זה, אז אני כבר מיד ככה מתפרץ לשידור. אלחנן איתנו לקו, שלום אלחנן.
ערב טוב.
אתם לא מכירים או משהו?
אנחנו מכירים מהרשת, לא...
לא מעבר לזה, כי אתה אלחנן...
אלחנן מה?
אלחנן יונה.
בטח, מכיר. מכיר גם את הסיפור חיים שלו, כן. מכיר את הסיפור שלו.
גם אתה אלחנן סוחב טראומה מצוק איתן.
אכן, כן.
רגע, אבל פלדמן, אתה כאזרח, כלומר, האזעקות...
זהו, אני מתבייש מול אלחנן, כי אלחנן, אם אני לא טועה, היה ברבנות הצבאית, לדעתי, והוא ראה גופות וראה את כל המראות. אני ישבתי...
רגע, אלחנן, אתה היית בצוק איתן ברבנות?
כן, 20 שנה לפני צוק איתן, אני בתפקידי בצבא, מזהה חללים, משק של יחידת זריקה של זיהוי חללים.
אתה היית בצוק איתן איפה, ברעים או ביפתח?
אנחנו, הצוותים שלי, חיילים שיחד איתי, נכנסים יחד עם הכוחות הרפואיים, בעצם נמצאים בתוך האמבולנס.
מה שנקרא יסר.
נכון. כדי שאם חלילה יצטרכו, אז אנחנו שם.
לכן אני לא מכיר אותך, אוקיי. טוב, ואתה חווה משם טראומה, טוב, מן הסתם, עם כל המראות של צוק איתן. אז רגע, בוא נעשה סדר. יצחק, אתה כאזרח שנכנס לאותה מצוקה ולאותם חרדות באותה תקופה, תיארת פחות או יותר מה אתה מרגיש, מה אתה עושה עם זה? הולך לרופא? מדבר עם מישהו? מה אתה עושה עם זה? פלדמן?
כן, אני חשבתי... את השאלה אליו. אני, כשהתחלתי לחוות את זה, וכמו שאמרתי, קצת לא נעים לי מול אלחנן שהיה בשטח,
לא, ואני... לא, אין לא ישבתי... נעים, כל אחד ועולמו.
כן, לא, אני אומר, ישבתי בבית במודיעין עילית, לא, אני חושב שאפילו אין לי קרובי משפחה, כשאני מנסה לחשוב על זה, שנמצאים בצהל, כך שלא הייתה לי סיבה, טילים לא היו על האזור שלנו, אז לא הייתה לי סיבה אמיתית, לכן אני עוד לא יודע להגדיר למה זה התחיל, אבל זה התחיל אז, ובהתחלה, בשבועות הראשונים, אני מספר פה, אני חושב את זה פעם ראשונה, אני במשך איזה שבוע או שבועיים לא הצלחתי לישון בכלל, מרוב חרדה. עכשיו, הסבל שלו לישון הוא מטורף, כי הגמרא אומרת שאדם לא יכול להישבע שהוא לא ישן 3 ימים, כי זה לא טבעי, זה לא אנושי. אז מה שהיה קורה זה שנניח אחרי יומיים, 3 בלי שינה, הייתי נרדם לפנות בוקר, ומתעורר אחרי 20 דקות, בבעלה מטורפת, ממש מזנק מבעלה, וכך חי. עכשיו, תאר לך איך נראה בן אדם שמתהלך אחרי שבוע ללא שינה, חוץ מפה חצי שעה 20 דקות, ממש כמו איזה זומבי כזה, אבל אתה צריך לראות כלפי חוץ רגיל, ואני לא מודע למה קורה. ובלילות לפעמים אני מרגיש כמו התקף לב חזק מאוד שאני חווה אותו, שזה בא בתחושות פיזיות של לחץ על הנשימה, הזעה, נימול, ממש אותם תחושות, זה זהה בתחושות אחת לאחת להתקף לב.
ומה אתה עושה עם זה? לאן אתה פונה?
אני רץ למיון. ולאט לאט אני בעצם רוכש כרטיסיות בטרם, במיונים, אשפוזים,
החיות
כבר צוחקות עליי.
משם לאט לאט עובר זמן ואתה מגיע לטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי?
כן, לוקח המון זמן וזו הנקודה של הסטיגמות. אני לא מסכים להגיד לעצמי, למרות שאתה יודע, אני יודע, אני מכיר את העולם.
שחס ושלום יגידו, מי זה? יצחק פלדמן? הוא לוקח כדורים.
לא יעלה על הדעת, אני לא מסכים. זה לא רק יגידו, זה אני עצמי מול עצמי.
כן, לא יאומן, לא יאומן. אוקיי, בוא ניתן מילה אחת לאלחנן, אין לנו הרבה זמן. אלחנן, אז אתה חווה את המלחמה, כל אחד לוקח את זה אחרת, אני גם בצוק איתן עשיתי את מה שאתה עושה כמעט, אבל חווים את זה, כל אחד חווה את זה אחרת כנראה. אתה מגיע עם זה, עם טראומות, ואתה רואה את התמונות שוב באמצע הלילה, אז יש מי שיכול...
בעצם אני מגיע אחרי 3 ימים של פעילות אינטנסיבית, כמו שיאסו מתאר, ללא שינה, ובאיזשהו מקום תופס אותי איזה התקף שהוא כנראה התקף חרדה או משהו בסגנון, ואני פונה לקבן ומבקש להשתחרר כי אני לא מסוגל לתפקד. אני מתחיל לראות דמיונות שמשתלטות לי על, על, על הנשימה ועל הנשמה, ואני לא יודע להפריד בין מציאות לדמיון, ואז אני מבקש שאני לא מסוגל לתפקד וחוזר
הביתה. ואז אתה גם מתחיל לדבר עם משפטים שבאים מהדמיון בכלל.
אני מחפש דברים שלא קרו באמת, לצורך הסיפור, לא לצורך הסיפור, מה שקרה זה שהבן שלי, הבכור, היה בשירות צבאי במקביל, פעם ראשונה בחיים, אני בתור אבא והוא בתור חייל, ואני באיזשהו מקום מדמיין שהוא נפגע ומחפש אותו כפגוע, ובטוח שלא מסתירים את זה ממני, כי אני האבא. וכשאני מבין שלא היה ולא נברא, והדמיון פה חזק מדי...
אתה מבין שאתה בבעיה.
אני מבין שאני בבעיה.
בוא נדבר רגע על הסטיגמה, איך הסביבה שלך קיבלה את זה? בוא, אני מדלג עליי, הגעת לטיפול, התחלת טיפול תרופה.
לפני שאנחנו מדברים על הסביבה, בוא נדבר עליי. איך אני מקבל את זה? האדם החזק, 20 שנה במילואים, עושה את התפקיד, מוכר כברזלן. ברזל, איש ברזל. שום דבר לא נגע בי מעולם, אני לא הזלתי דמעה בתחום הזה. ואני מגיע הביתה מפורק, מפורק לחלוטין, וחושב, אתה יודע, יעבור עוד יום, עוד יומיים, עוד 3, אני לא יוצא מהמיטה, לא מתפקד, מעבר לשירותים במיטה, כלום. עובר חודש, ומבינים בבית, אשתי מבינה שמשהו פה לא קורה נכון, אני מגיע לקופת חולים, ומשם מתחיל את המסע של הטיפול. והדבר הראשון ששיתפתי היום שקרה זה שנתנו לי תרופות הרגעה, כמו שנותנים לכל בן אדם שחווה אישו משבר. ואני עומד בכניסה לבית מרקחת ולא מסוגל להגיש לרופא את המרשם, כי מה זה יגיד עליי? עכשיו כולם ידעו שיש לי מחלה, ואיזה מחלה שאני פחדתי לדבר עליה על אחרים, שאני הסתכלתי על אחרים ואמרתי, אתם חולים, אני בריא.
כן,
ופתאום אני בצד השני מעבר למטרה.
טוב, אין לנו עוד הרבה זמן.
אם אני אבלה את התרופה הזאת, שנייה, ברשותך, אם אני אבלה את התרופה הזאת, מעבר לזה שידעו את זה, אני בעצם הופך להיות חולה. את זה לא הסכמתי. לקח זמן לשכנע אותי לקבל את הטיפול נכון, אבל, ואז התחלתי את המסע שקוראים לסטיגמה, כי בחברה כל דבר פתאום משתנה, פתאום אותו אדם שיודע ללכת למקום עבודה, להחזיק מקום עבודה, לפרנס את עצמו, הוא נמצא במיטה, הוא צריך לתרץ את עצמו, הוא צריך להסביר לעולם מה קורה ומה הוא יגיד, ומה הוא יספר, כי אנחנו רגילים, מה שאנחנו חשבנו על אחרים פתאום חושבים עלינו, זה חוזר אלינו בבומרנג.
המסקנה מהשיחות של שניכם, אלחנן ויאצור ויצחק פלדמן, וגם אחרי השיחה עם חברת הכנסת וולדיגר, המסקנה של כולנו, להסתכל על הסביבה, בעיניים פקוחות, להבין, לפרק את הסטיגמה מבפנים, זה יכול לקרות לכל אחד חלילה, לכל משפחה, זה יכול להגיע בפתע פתאום, בילדים, באחים, במשפחה, שלא נדע. לקבל ולהכיל את העובדה שמדובר בדיוק כמו מחלות גוף, בכל דבר ועניין, אנשים שצריכים עזרה, צריכים תמיכה, צריכים הבנה, ובעיקר, בעיקר הכלה. כל הכבוד ששיתפתם, ואולי בזכותכם אחרים ידברו.
הייתי מחדד קצת יותר, שלא יישמע מפחיד, אתה יודע, לפעמים אומרים שלא עלינו ולא יגיע, זה ברור, אף אחד לא רוצה שזה יפגע לא בו ולא בבני משפחתו, אבל ככל שנפרק את הסטיגמה, הבעיה תקטן ותקטן, כי במקרה שלי, המקרה של אלחנן הוא קצת יותר מורכב, זה מקרה של חוסר תפקוד וכו', אבל המקרה שלי, שהוא המקרה היותר נורמלי ומצוי.
טיפול תרופתי קטן, הופך את החיים לחיים בריאים ותקינים.
טיפול תרופתי, לא תמיד אפילו צריך להגיע אליו, טיפול פסיכולוגי, תרופתי, מה שלא צריך, אבל לעשות אותו, וזה משנה את החיים, אתה חוזר לחיות.
אז ללכת פשוט לטפל, בלי לחשוב מה יאמרו, מה יגידו, אנחנו כסביבה צריכים באמת לקבל ולהכיל. אבל לפעמים מהיעדר טיפול מחריף את הבעיה, מקצין את הבעיה, הופך אותה לקשה מאוד. טיפול בזמן הוא פשוט, הוא קל, הוא נוח, והוא מציל את החיים של החולה, של בני משפחתו, ואולי זה המסר. וישר כוח לכם על החשיפה כאן למען רבים אחרים. יצחק פלדמן, הסופר והעיתונאי, תודה לך, ותודה גם לאלחנן, תודה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, סיימנו את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו הפינה יומן החוץ, הערב עם שלמה ריזל. אתם מוזמנים להישאר איתנו, ערב טוב, להתראות.
קומקום, יש לכם כוח להרתיח מים באמצע הלילה? אני כבר עברתי לבר המים שיש בו הכל. ספיריט בר שבת. גם כשרות מודרת, גם מעוצה וקומפקטי, גם מסך טאץ' וגם שפע מים חמים וקרים בכל עת.
בר המים ספיריט שבת. כוכבית 21-61.
הזמינו עכשיו כוכבית 21-61.
על מים טעימים לא מתפשרים, אז משתדרגים. הצטרפו עכשיו למי עדן ותהנו מכדי מים מינרליים טבעיים וטעימים לשלושה חודשים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
כל יום שלישי, כולם עושים שוק בשוק מהדרין. בצל יבש או דלורית בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, סלק, קרום לבן או תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. אבוקדו או מנגו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
נו מוישה, סגרתם כבר על ישיבה?
כן, הישיבה הכי חזקה.
אנחנו מתלבטים, לשלוח לישיבה בירושלים או כאן ליד הבית.
התכוונת ישיבה. אני דיברתי על מערכת ישיבה הכי חזקה שיש בשוק.
כולם מדברים על הישיבה הכי חזקה. מערכת ישיבה איכותית מעץ מתכת של רעיתי לוי. הצטרפו להגרלה הגדולה. 50 מקומות ישיבה מתנה. התקשרו 076-599-4050. השאירו פרטים ואתם בהגרלה. רעיתי לוי, הבית של בתי הכנסת.
כשפונים אלינו לאור משכנתאות, יודעים כמה דברים. שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, שאפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שאנו משלמים לבנקים, שניתן לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה רק לכם. כל מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו, לכוכבית 5589, ואני, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, מבטיחה לכם שתתחילו לנשום רגוע יותר. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
בשבילי הכי טוב זה לשבת על הראש של נתי, המקום הכי טוב בכיתה, אבל מרוב שיער אני לא רואה כלום מהלוח.
נתי וקינה, אני אפריד ביניכם.
אוי לא, כנראה יש לו אדרין.
שוב הקינים חזרו ללימודים עם הילדים, זה הזמן להיפרד. המאדרין קונים אדרין, המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי קינים. אדרין וואנס משמיד קינים וביצי קינים, ואדרין פרוטקט מגן מפני התרבות קינים על הראש בלי חומרי הדברה לשימוש מגיל חצי שנה. גם כשחוזרים ללימודים, המאדרין קונים הדרין.
בנק שחושב אחת, לאומי, בנק שחושב אחת.
פותחים חשבון חדש בלאומי ומקבלים הטבה לבחירתכם. הלוואה של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים בלי ריבית או פטור מלא לשלוש שנים מעמלות עוש. התקשרו, כוכבית 5522. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אלפי משפחות בישראל נמצאות מתחת לקו העוני ומתמודדות עם רעב וחסר יומיומי. הילדים שלהם רוצים רק דבר אחד, לחם. בעזרתכם לא נשאיר אותם להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. ובזכותכם הם לא יישארו רעבים. חייגו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה, אפשר להשתחרר מזה. תתחילו לעבוד מהראש ולטפל בבעיה מהשורש. לאמן את המוח בשיטה מתקדמת ומוכחת, להחלים ולצאת לדרך חיים חדשה. Alpha Brain Center, כוכבית 6252, כוכבית 6252. טיפול לא תרופתי המוכר במרכזים רפואיים בארץ ובעולם.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten. Die hier dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk sind uns Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung. Dass jüdisches Leben nach dem Menschheitsverbrechen der Shoah in Deutschland wieder eine Heimat gefunden hat, ist ein unermesslicher Vertrauensbeweis, für den wir dankbar sind. Dieses Vertrauen veranlasst uns dazu, täglich entschieden gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt vorzugehen.
קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, סיימה השבוע ביקור בישראל האחרון מתוך כמה וכמה שקיימה כאן ב-16 השנים בהן כיהנה בתפקיד. בין היתר היא ביקרה ביד ושם ונתנה שם את ההצהרה שאותה שמענו כעת. הפשעים נגד עם היהודים שמתועדים פה הם תזכורת חוזרת ונשנית על האחריות שאנו הגרמנים נושאים מוחי הזרה. אבל במקום לומר שהיא שמחה שיהודים נמצאים כעת סוף סוף בביתה מזה אלפי בשנים, מרקל הוסיפה, יהודים מצאו בית מחדש בגרמניה אחרי הפשעים נגד האנושות שבוצעו בה בשואה, זו הבעת אמון גדולה במיוחד שאנחנו חייבים לה. התקשורת הישראלית אוהבת מאוד ללטף את מרקל ואת מחויבותה לביטחון ישראל, ובנט אף אמר כי מגדלור מוסרי באירופה בנושא זה, אבל בפועל מרקל ממש לא כזו, כי דיבורים לחוד ומעשים לחוד. אותה מרקל הספיקה רק אתמול, בטרם יפשו הדמעות שלה מביקורה ביד ושם, לתקוף את ישראל כאן בארץ ולקרוא להקמת מדינה פלסטינית, למרות שמדובר בנושא ישראלי פנימי ולמרות שמדובר במשהו מסוכן לביטחונם של מיליוני יהודים. מרקל היא גם זו שדוחפת לחתימת הסכם מסוכן עם האיראנים להכשרת תוכנית הגרעין שלהם, נוסף להסכם שאליו דחפה בשנת 2015 למניינם, זאת כדי להזרים עשרות מיליארדים לתעשיות הגרמניות שהרוויחו מכך. הביקור שלה רק הותיר לנו געגועים לחבר אמת, כמו טראמפ שהגן עלינו, כאילו היה אזרח ישראלי שנלחם על חייו מול תוקפים אנטישמיים. ומדוברת גרמנית שמגדירה את עצמה כאוהבת ישראל אבל מתנהגת אחרת, למנהיג דובר גרמנית אחר שמגדיר את עצמו כאוהב ישראל אבל מתנהג ככזה, קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ התפטר השבוע אחרי חשד לשחיתות בה היו מעורבים ובחירים בצמרת מפלגת העם האוסטרית. הקנצלר האוסטרי בין ה-35 בסך הכל, שהיה ראש הממשלה הצעיר בעולם כשנבחר לתפקיד לראשונה לפני 4 שנים, חשוד כי היה מעורב לכאורה בקנוניה לפרסום בעיתונים האוסטריים של סקרים מחמיאים ומשופצים לפני הבחירות, בתמורה לכספים ממשלתיים שזרמו לעיתונים הללו בדמות תקציבי פרסום והוצאות נוספות. קורץ והמיטב למפלגה מכחישים כמובן את כל האשמות נגדם, אך קורץ התפטר בכל זאת לאחר ששותפיו לקואליציה העמידו לו אולטימטום. הנה הודעתו על ההתפטרות.
Sie haben alle mitverfolgt, dass in den letzten Tagen strafrechtliche Vorwürfe gegen mich erhoben worden sind. Diese Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2016. Sie sind falsch und ich werde das auch aufklären können, davon bin ich zutiefst überzeugt. In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen, um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen, denn mein Land ist mir wichtiger.
Wem tirzu, יש קשר בין הקנצלר שראה בראש הממשלה נתניהו דמות מופת וסוג של מורה פוליטי שלו, לבין פרשיות השוחד לכאורה בהן מואשם נתניהו. בשני המקרים מדובר במועמדי ימין מובילים, שהשמאל לא הצליח להכיל את ניצחונם בבחירות והחל לחפש אותם בדרכים אחרות. להפיל עליהם תיקי שוחד שהוא עצמו השתמש בהם, אבל עבורו, עבור השמאל הנאור והליברלי, הכל הרי מותר. ומה ענה בן כהן, הבעלים היהודי של חברת הגלידות בלן ג'ריס, כשנשאל מדוע הוא מחרים את יהודה ושומרון? ובכן, הוא גמגם ונותר ללא תשובה. במלאך חיון אימו ועם שותפו היהודי גם כן, ג'רי גרינפילד, הוא נשאל מדוע אתם לא מוכרים לידה ביהודה ושומרון בטענות להפרה לכאורה של זכויות אדם, אבל מוכרים גם מוכרים בג'ורג'יה או בטקסס שבהן נערכות גם כן הפרת זכויות אדם. גם אם אתם לא דוברים את השפה, העובדה שנותר ללא מילים והתשובה המגומגמת מובנים היטב בכל השפות.
You guys are big proponents of voting rights. Why do you still sell ice cream in Georgia? Texas, abortion bans. Why are you still selling there?
I don't know. I mean it's an interesting question. I don't know what that would accomplish. We're working on those issues of voting rights and I don't know. I think you ask a really good question and I think I'd have to sit down and think about it for a bit.
בשבוע שעבר השמענו לכם כאן קולות מהתרגיל שביצעו האיראנים בגבולה של אזרבייג'אן, וסיפרנו לכם על הקשר הישראלי לסיפור. בשבוע נוסף פרק מתח נוסף באשר למתיחות ביניהן. סוכנות הידיעות האזרית קליבר חשפה כי כבר במלחמת נגורנו קרבאך השנייה שנערכה לפני כשנה, החלו האזרים להפנים עד כמה איראן אינה ידידת אמת שלהם. באותה המלחמה, אזרבייג'אן שחררה שטחים כבושים רבים מידי ארמניה באמצעות אמצעי לחימה רבים מתוצרת ישראלית, אבל שלושה שבועות אחרי תחילת המלחמה היא מצא עצמו צבא אזרבייג'אן מול סיטואציה לא מוכרת. זה היה אחרי שהאיראנים לא פחות התערבו בלחימה וכבשו חלקים מהאזור במטרה לעזור לארמנים. האיראנים נסוגו בסופו של דבר אחרי איום של האזרים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, שכן הארמנים הסתיקו להתארגן בקווי הגנה וחסמו את תנופת הניצחון של האזרים. הנה סרטון מתוך סוכנות הידיעות האזרית קליבר, המסביר המהלכי ההתערבות האיראנית בקרב ההוא.
השרפשי סטרילקובם ארוז'ים ופדגנף נסקלקה פיקאפוב, Иранские военные, заранее установив на пути азербайджанских военнослужащих бетонные заграждения, преградили путь нашему передовому отряду. Объяснение их было довольно циничным. Мы, дескать, охраняем плотину. Напомним еще раз, все это происходило на суверенной территории Азербайджана. Переговоры между азербайджанскими и иранскими командирами на местах кончились безрезультатно, ситуация накалялась. Дабы избежать вооруженного столкновения с иранскими военными и открытия второго фронта, командование азербайджанских передовых отрядов приняло самое верное на тот момент решение.
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה. נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזאת. אתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל. היו שלום ובשרות טובות.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט יוקרתי במתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים, תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום. כוכבית 20-26. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת. כוכבית 20-26.
כל יום שלישי, כולם עושים שוק בשוק מאדרין. בצל יבש עוד הלוריד ב2.90 שקלים לקילוגרם. מלפפון, סלק, קרום לבן או תפוח אדמה אדום ארוז ב3.90 שקלים לקילוגרם. אבוקדו או מנגו ב7.90 שקלים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מאדרין, השוק של כולם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב! מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב24.90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל לבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3 עד 30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
חדשות כל חי, השעה 9.
לילה טוב ושלום רב, באולפן איתי גדסי. 2.5 מיליון